בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, איך השפיע הגידול שחל בשנים האחרונות בצריכת מוצרים ידידותיים לסביבה על יצרני מוצרי היוקרה, עם דוקטור דקלה פרץ מבית הספר למנהל עסקים, מראיינת שי קלוט.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות לבר דעת. השיח והמודעות אודות נושא הקיימות בהקשר למשבר האקלים הולכים וצוברים תאוצה ונוכחים כמעט בכל תחום בחיינו. היום אנחנו נדבר על נושא קיימות מזווית קצת אחרת. אנחנו נדבר עם דוקטור דקלה פרץ מבית הספר למנהל עסקים שחוקרת התנהגות צרכנים. בשיחה איתה אנחנו ננסה להבין איך תחום מוצרי היוקרה והעמדות של צרכנים כלפי מוצרים אלו מתקשר לנושא הסביבתי. שלום דוקטור דקלה פרץ.
שלום.
אז באמת הצגנו את הנושא הזה, וכשאני חושבת על מוצרי יוקרה ועל הצרכנים שרוכשים מוצרי יוקרה, אז יש לי איזשהו ויז'ן בראש. אני מדמיינת גם מה המניעים שלהם, על מה הם חושבים כשהם הולכים לקנות כל מיני מוצרים שכאלה, החל ממכוניות ועד לכל מיני אולי בגדים ובאמת מוצרי אופנה. לא נראה לי, לפחות כשאני חושבת על זה, שהנושא הסביבתי זה משהו שמהווה איזשהו תמריץ בהקשר של האם לקנות מוצר כזה או אחר. אני טועה?
לא, לגמרי לא. באמת המוטיבציה הבסיסית של צרכני יוקרה היא סמל סטטוס, סושיאל סיגנלינג, אידנטיטי, יוניקנס. זה המוטיבציות הבסיסיות שלהם, כשמלווים בערכים של קואליטי, מחירים מאוד גבוהים, לונג לסטינג, אופנה על זמנית, המושגים האלה. ומה שאת אומרת, שזה לא מתקשר, או פחות מתקשר לקיימות, היה נכון עד לא מזמן. שני הטרנדים האלה של יוקרה וקיימות התפתחו בנפרד, גם במחקר, לא נחקרו ביחד, וגם בפרקטיקה. היה מוצרי יוקרה, והיה מוצרים ירוקים. מה שמעניין זה שהצעירים יותר, שנכנסים עכשיו לבייס של צרכני היוקרה, הביאו סושיאל סיגנלינג אחר, סושיאל סיגנלינג שגם אכפת לו מהאיכות ומהסטטוס, אבל גם אכפת לו מהדורות הבאים וגם אכפת לו מהעולם. זאת אומרת, סושיאל סיגנלינג זה לא מתבטא במשהו מאוד מאוד ספציפי, רק באיכות או רק ביוקרה. סושיאל סיגנלינג זה מה אתה רוצה לשקף על עצמך ומי אתה. אז הצטרפו לערכים האלה גם ערכים של קיימות, של לדאוג לסביבה, ואת זה הביאו דור ה-Y.
הצגנו איך הנושאים האלה מתחברים, הסיפור הסביבתי והסיפור של מוצרי היוקרה, אבל בכל זאת למה אנחנו יושבות כאן ובכלל מדברות על זה? זה נשמע לי משהו שאולי אחוז מאוד ספציפי של האוכלוסייה מתעסק בו, מבחינת באמת ללכת ולרכוש את המוצרים האלה. אז למה התכנסנו כאן באולפן ו... תסקוד בזה.
קודם כל, זו תופעה מעניינת. זו תופעה מעניינת מהסיבה שמשווקי היוקרה, או היצרנים של היוקרה, רגילים להוביל טרנדים. הם רגילים לקבוע מה יהיה הטרנד, ובעצם כל העולם הולך אחריהם. במקרה הזה התהפכו היוצרות. העולם הלא יוקרה, נמצא פועל פעיל בתוך העולמות הקיימות כבר יותר מ-15 שנים, ומשווקי היוקרה עושים צעדים ראשונים בענף הזה. בעצם הם הולכים אחרי מישהו שהם לא רגילים ללכת אחריו, שזה לא מאפיין אותם ללכת אחריו, והם לא יודעים איך לעשות את זה. אז מבחינה מחקרית זה מעניין, גם מבחינת התופעה זה מעניין. מבחינת היקף התופעה, זה לא משהו שולי. שני הטרנדים האלה הם טרנדים צומחים במהירות וביציבות על פני הרבה שנים. זאת אומרת, יש תמיד צמיחה גם בקיימות וגם ביוקרה. לא מעט אנשים קונים יוקרה. זה לא שייך לפלח מאוד ספציפי.
זה לא רק כל הפריס הילטוניות והקים קרדשיאניות.
ממש לא. רוב האנשים או לרוב הצרכנים יש משהו יוקרתי בבית. אז אולי לא כל המוצרים שלהם הם מוצרי יוקרה. אבל הם כן קנו תיק יוקרתי פעם בכמה שנים, או הם כן יקנו פריט אופנה כזה או אחר. כן, לאנשים יש בבית פריטי יוקרה. אז יש צרכנים שהם יקנו בהיקפים יותר גדולים, ויש צרכנים בהיקפים יותר קטנים, אבל רוב הצרכנים קונים. יוקרה. אז זה גם ההיקף של זה מעניין, וגם התופעה מעניינת, ואם אנחנו יכולים לעשות משהו טוב לעולם, ולגרור את התחום הזה לקיימות, ולשלב בין שני התחומים, אז כן, אז זה מעניין אותנו.
הזכרת את העניין הזה של להגיב לטרנד, מתי כשהמשווקים רוצים לבדוק התכנות של מוצר, מתי באמת הצרכנים הסתכלו על מה שהמשווקים עושים, והחליטו אם לקנות את המוצר או לא?
בעצם המשווקים מוציאים הצעה לשוק. בסדר? הם כבר הוציאו. זה לא שאנחנו עכשיו מציעים להם, בואו תצטרפו לאיזשהו טרנד. כבר אנחנו רואים יוקרה ירוקה מסתובב בשוק. יש תיקים של גוצ'י, לא מאור, למשל, שינוי של תהליכי ייצור, שימוש בחומרים ממוחזרים, של הרבה מאוד משווקי יוקרה או יצרני יוקרה. השאלה היא איך הצרכנים יגיבו למוצרים האלה, היא מעניינת. וגם בפרקטיקה וגם במחקר, מה שאנחנו רואים שלפעמים הצרכנים מגיבים להם בחיוב, זאת אומרת מקבלים, קונים, ויש הצלחה מסחרית עסקית למוצרים האלה, ולפעמים לא. אז גם בפרקטיקה וגם במחקר אנחנו רואים שכשאנחנו מודדים מעמדות של צרכנים, לפעמים הם בעד מוצרים כאלה ולפעמים הם נגד. אז אנחנו מבינים, כשאנחנו הגענו למחקר, אנחנו הבנו שהשאלה זה לא האם או מתי צרכנים יעדיפו מוצר כזה או אחר, מבחינת זמנים או מבחינת ההצעה, אלא באיזה תנאים. שיש תנאים שהם יקבלו מוצר יוקרה ירוק, ויש תנאים שבהם הם לא יקבלו מוצר יוקרה ירוק. זה השאלה שהובילה אותנו למחקר, ואיתה התקדמנו.
טוב, עד עכשיו היינו במושגים, וניסינו להבין רעיונית איך הדברים עובדים. אבל בסופו של דבר, אין טוב ממראה עיניים, או במקרה שלנו, מהמחקר. מה המחקר מגלה בתחום הזה?
אוקיי, אז כשהבנו שהשאלה היא באיזה תנאים, אז נכנסנו לסדרה של כמה מחקרים, שבוחנים את התנאים המתאימים, או את התנאים העדיפים מבחינת הצרכנים, ברמת המוצר, ברמת המותג, וברמת התקשורת השיווקית. ומה שמצאנו זה שברמת המוצר, צרכנים יעדיפו מוצר שהתכונה המרכזית שלו ירוקה, לעומת מוצר שהתכונה פריפריאלית ירוקה. למשל, הם יעדיפו שהמוצר עשוי מחומרים ממוחזרים, לעומת כשהאריזה של המוצר עשויה מחומרים ממוחזרים. זה לא לגמרי אינטואיטיבי, כי מוצר שעשוי מחומרים ממוחזרים עלול להתאפס כפחות איכותי, עלול להתאפס כחסכו עליי, עלול להתאפס כמשהו לא אורגינלי, לא מקורי.
זאת אומרת, צריך פה איזה תחכום, זה לא משהו שבהכרח אם הוא ממוחזר, אז אני אקנה אותו כי הנושא הזה נמצא בראש סדר עדיפויות שלי. צריך שבאמת הסיפור הירוק כאן יעשה
יהיה
בצורה...
יהיה משמעותי. כן. כן. במקרה הזה אנחנו מגלים כשהמשווק מחליף תכונה פריפריאלית למוצר, ואומר יש לי מוצר ירוק, אז הצרכנים לא מאמינים לו. הצרכנים לא מאמינים שבאמת הייתה פה כוונה לטובת הסביבה. אלא הם אומרים, אוקיי, הוא גילה שיש פה כוונות של הצרכנים לפעול למען הסביבה, והמשווק מנצל את ההזדמנות הזאת, הוא לא כנה בכוונות שלו לסביבה, הוא כנה בכוונות העסקיות שלו, זה אנחנו מאמינים. אבל המוצר הירוק פריפריאלית, נתפס ככזה שלא משקף כוונות אמיתיות לטובת הסביבה. אוקיי? ואז הצרכנים פחות מעדיפים אותו. זה תנאי אחד, זה ברמת המוצר. צרכני יוקרה רוצים לראות יוקרה ירוקה אמיתית. אוקיי? זה אחד.
מה עוד גילית?
ברמת המותג, מה שגילינו זה שנגיד שהמשווק כבר החליט לייצר מוצר ירוק. עכשיו ההחלטה שעומדת בפניו זה איך למתג אותו, ויש הרבה אפשרויות, אנחנו התמקדנו בשתיים מהם. אפשרות אחת זה לקחת את המוצר יוקרה המקורי, ולהשיק אותו מחדש כמוצר ירוק, ריברנדינג כזה, אנחנו קוראים לזה ריבורן ירוק, נולד מחדש ירוק. והאפשרות המקבילה היא פשוט לפתוח קו מוצר חדש, ולמתג אותו כקו מוצר ירוק.
תוכל לתת לנו דוגמה מהחיים האמיתיים, כדי שנבין איך זה באמת בא לידי ביטוי במחקר?
נניח שלג'ורג'ו ארמני יש כובע שהוא משווק במחיר מסוים. ועכשיו הלקוחות מכירים את הכובע הזה, קונים אותו, יודעים איזה סלבריטאים משתמשים בו וכולי, יש להם את ההקשר, יש להם את אסוציאציות בראש של מה זה המוצר הזה. עכשיו, נגיד שג'ורג' ארמני החליט לשווק את לשווק כובע, הפעם בגרסה הירוקה שלו. או שתהליכי הייצור חוסכים באנרגיה, או שמחומרים ממוחזרים, אבל התקבלה החלטה לייצר מוצר ירוק. עכשיו הוא יכול להשתמש באותו דגם, ולהגיד, המוצר שאתם מכירים, הקודם, עכשיו הוא מיוצר מחדש, או משווק מחדש בגרסה ירוקה. הוא יכול גם לא להזכיר את המוצר הקיים, ולהגיד, אני משווק מוצר חדש, ירוק. ואז יש לנו את הג'ורג'ו ארמני שהם מכירים בנפרד, ואת הג'ורג'ו ארמני הירוק, את הכובע הירוק בנפרד. נתק מוחלט ביניהם. זה החלטה מיתוגית. המשווק עומד בפני החלטה כזו כל פעם. להכניס אותו למשפחה קיימת, או לאשר לו משפחה חדשה.
והלקוחות בסופו של יום, כן יש להם העדפה מבין שתי האופציות האלה.
מעדיפים את הנולד ירוק. אנחנו קוראים לריברנדינג הזה נולד מחדש ירוק, היה מוצר שנולד מחדש ירוק, ולהשקה מחודשת אנחנו קוראים נולד ירוק. חד משמעית לקוחות מעדיפים את המוצר שנולד ירוק, וגם כאן הם מאמינים יותר בכנות או באמיתות של התהליך. הם מאמינים שהתהליך יותר ירוק כשהמוצר נולד מחדש ירוק. יכול להיות שיש שם קצת אספקטים של מן הסתם זה קו מוצר חדש, הקו מוצר יותר חוסך באנרגיה, פחות זיהום אוויר. זאת אומרת, יש את הערכים של הירוק, בולטים פה מאוד, ובמצב של נולד מחדש ירוק, אני חושבת שאנחנו לא לגמרי בטוחים, אבל מה שאנחנו חושבים זה שעולים יותר אסוציאציות של איפה חסכו עליי.
בדיוק, העניין של החיסכון, זה לא ב-100% כלום.
לקחו לי משהו, בדיוק, שיפרו תהליכים בשביל...
למצוא חן בעיניי ולא באמת כי חשוב להם.
יכול להיות. אנחנו כאן עוד לא סגורים מבחינת הממצאים, אבל אנחנו חושבים שזה הסיבה. אבל אנחנו יודעים שהמוצר שנולד ירוק מהיום הראשון, נחשב ביניהם ליותר ירוק. זאת אומרת, אם את שואלת עד כמה המוצר הזה ידידותי לסביבה, הם חושבים שהמוצר שנולד ירוק הוא יותר ידידותי לסביבה. ומחקר השלישי, שאנחנו מתעסקים איתו, בוחן ברמת התקשורת השיווקית, ושם אנחנו מוצאים שהצרכנים מעדיפים... מוצר שכשהירוק מקושר אסוציאטיבי לחברה ולא למוצר עצמו. בעצם המחקר הזה האחרון מסביר לנו גם, בסופו של דבר הסביר לנו את כל הממצאים אחורה. כי מה שמצאנו והוא מאוד מעניין זה, שכשאנחנו מקשרים את הירוק למוצר ואנחנו רואים להם, המוצר הזה יוצר תחת תהליכי ייצור ירוקים, לעומת המוצר, החברה ייצרה את המוצר תחת תהליכי ייצור ירוקים, אנחנו מוצאים שהם... תופסים את האימפקט על הסביבה הרבה יותר משמעותי כשזה מול החברה ולא מול המוצר, ואפשר להבין את זה, זה גם יתרון לגודל וכו'. נחזור לשאלה שלך בהתחלה, אם צרכנים קונים יוקרה וכמה הם קונים וכו'. כשאנחנו מקשרים את הירוק למוצר יחיד שאני קונה פעם בכמה שנים, אז המחשבה היא מה זה כבר יעזור לסביבה.
מבחינת באמת ההשפעה של עצם הרכישה.
מה כבר הצלחתי להציל פה? כמה ידידותי לסביבה? כמה דאגתי לדורות הבאים? אבל ברגע שאנחנו מקשרים את זה אסוציאטיבית לחברה, ואנחנו אומרים, החברה מייצרת את המוצר, אז התהליכים כבר נראים אחרת. זה לא רק הקו הזה, זה לא רק המוצר הזה, זה בטח הרבה מוצרים, וזה לא רק הקו הזה, זה הרבה קווים, וזה בטח מפעל, ומשהו יותר גדול, אז יש פה אימפקט על הסביבה, וזה גורם לצרכנים להעדיף את המוצר, כשהתקשורת השיווקית שלו מציגה אותו כחלק ממשהו יותר גדול.
ממשפחה יותר גדולה. מעניין בהקשר של המחקר הזה, הרבה פעמים כשאנחנו מדברים על שיח סביבתי, וכשאני מסתכלת עליי, מה אני יכולה לשפר, להשתמש בכוס רב פעמית, למחזר נייר, למחזר בקבוקים, תמיד מגיע השלב הזה במובן השיח היומיומי, שאנחנו הקטנים זה בסדר, חשוב שנמחזר, חשוב שנדאג לסביבה, אבל מי ש... אחראים במרכאות למרב הזיהום ולמרב הנזק הסביבתי, זה, אלו הפירמות הגדולות, החברות הגדולות, זה מתקשר איכשהו לתפיסת הצרכנים סביב המחקר הזה?
לגמרי. זה מאוד מתקשר לממצאים שלנו על האימפקט הסביבתי. לצרכנים חשוב, או הם יפעלו יותר, או יהיו פרואקטיביים יותר לסביבה, אם מה שהם עושים יש לו אימפקט. ויותר מזה, הרבה פעמים, כשהאימפקט הוא זניח, אז זה מהווה הצדקה לא להתנהל באופן פרואקטיבי למען הסביבה. כי יש לנו הצדקה, קודם כל שיתפלו במפעלים בסין ובשאר המדינות המזהמות בעולם, ואחר כך אני אשתמש או אקנה גוצ'ים מחומרים ממוחזרים. כי כשאני מייחסת את הירוק למוצר מסוים, באמת אין לזה אימפקט, באמת אין לזה משמעות. ולכן מה שאנחנו מציעים במחקר השלישי עם התקשורת השיווקית זה לייחס את הירוק לחברה. והאימפקט נעשה יותר גדול פתאום, והיה זה לא אני עם ההחלטה הקטנה, אלא זה המון לקוחות עם ההחלטות הקטנות שלהם, וחברה שלמה עם קווי מוצרים ומפעלים, ואז אני כן רואה את האימפקט. ואז פחות משתמשת בהצדקות למה לא לקנות מוצר כזה.
אז מה אנחנו יכולות ללמוד משלושת המחקרים האלה?
א', של הלקוחות חשוב האימפקט על הסביבה, ושזה משהו שמוביל אותם בהחלטות שלהם. וכדי באמת לייצר אימפקט על הסביבה, משווקי יוקרה אולי ירצו להתבסס על הנתונים שלנו, ולייצר מוצר שהוא באמת ירוק, שהתכונה המרכזית שלו ירוקה. לייצר מוצר שנולד מהיום הראשון ירוק, ולא מוצר להשיק מחדש מוצר קיים כירוק. ולייחס את היוקרה לחברה, ולאו דווקא למוצר. אני חושבת שביחד, גם המשווק יתפס יותר כנה בכוונות שלו, גם האימפקט על הסביבה יהיה יותר משמעותי, וגם הלקוחות יעדיפו מוצרים כאלה על פני מוצרי יוקרה רגילים.
משהו שאני רוצה להבין קצת יותר ברמה שלך בתור חוקרת את התחום, עוד פעם אנחנו מדברות כאן על הסיפור של הסביבה ושמירה לסביבה, וכן העניין השיווקי של הרצון של החברות האלה, כן להרוויח בסופו של דבר ולהבין את התנהגות הצרכנים על רקע הנושא הזה בשביל מה לעשות להגדיל רווחים. אז תחת איזה כובע באים להתעסק בנושא הזה? התחום היותר באמת של מנהל עסקים או התחום של סביבה, קיימות, שמירה לסביבה?
אוקיי, אז אני אגיד לך שיש תחום מחקר שלם, שקוראים לו Better Marketing for a Better World. זאת אומרת, אנשים ממש טובים, שרוצים לתת אינסייטים, שעושים מחקר, כדי לתת תובנות למשווקים, איך לעשות שיווק טוב יותר, אבל המטרה של זה היא בעצם לעשות עולם טוב יותר. אז נמצא, התחום מחקר הזה נכנס לקטגוריה הזאת. אני באה למקום הזה דווקא מהכובע של מנהל עסקים, דווקא מהכובע של חוקרת שיווק מסורתית, ואני אומרת למשווקים, better world for a better marketing. התפקיד שלכם זה להבין מה הצרכנים רוצים, ומתוך זה להגיע למקסום של התוצאות העסקיות. הצרכנים שלכם רוצים עולם טוב יותר, לדאוג לעתיד של הילדים שלהם, ואם אתם תספקו להם את זה, גם התוצאות העסקיות שלכם יהיו יותר אפקטיביות.
הם יחישו יותר.
בהצלחה.
אתם תרוויחו יותר. דוקטור דקלה פרץ, מהפקולטה למנהל עסקים, המון המון תודה.
בבקשה.
תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.